טוב, אז אנחנו נמצאים בדף עמדה לדמות א', והסוגיה מתחילה מחולק לשניים. אנחנו בעצם מדבר על החלק השני, אבל החלק הראשון, הגמרא הביאה ראיה מלשון המשנה, שהמשנה מזכירה שליחות, כך אנחנו עסקנו כל הזמן בשליחות. ולעולם, כתוב שהאיש מקדש את ביתו כשהיא נערה בו בשלוחו, ולא הזכיר את בה. אז הראיה לרבי יוחנן, וריש לקיש אומר, לא. זה שיטת רבי יהודה. כי יש לא קשר רק אמר שיש מחלוק קטנים, אבל יוחנן אמר שגם חכמים מודים. אז אי אפשר להביא ראיה מהמשנה, כי משנה כמו רבי יהודה, אבל עדיין לפי חכמים אומר יש לא קש, גם היא יכולה לקבל, לקבל קידושיה עצמה, בנערה. ועכשיו נשאל את השאלה, כיוון שהמשפט במשנה הייתה, האיש מקדש את ביתו כשהיא נערה בו ובשלוחו. והדיוק אם כן היה בו ובשלוחו אין, בא ובשלוחה לא. וריש לקיש אומר, למרות הדיוק, זה לא נכון, זה גם בא. שאלה הבאה, מה עם שלוחה? וזה הגמרא מתחילה בסוף העמוד, באה מיני רבה מרב נחמן, נאירה מהו שתעשה שליח לקבל גיטה מיד בעלה. חוזרים לגיטין, כי בגיטין אין מחלוקת, שלפי חכמים היא כן יכולה לקבל את גט עצמה. רבי יהודה אומר לא, חכמים אומרים שכן. אז עכשיו אנחנו מנטרלים לכאורה, לפחות מעשית, את מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן. שניהם מסכימים שלפי רבנן נאירה מקבל את גיטה. האם היא יכולה לעשות שליח לקבל את גיטה? לכאורה שאלה לא מובנת על בסיס מה שואלים. למה פתאום לשאול? אז הגמרא מסבירה, אבל ההסבר הוא לא במיוחד בהיר. אומר הגמרא, כי יד אבי אדמיה, או כחצר אבי אדמיה. עכשיו, ההגדרה הזאת של הגמרא תתבטל. והגמרא תעבור לניסוח עוד פחות בהיר. קודם ננסה לראות פחות מה משמעות המילים פה. כי יד אבי אדמיה או כחצר אבי אדמיה? כי יד אבי אדמיה, מה אבי המש ושליח, אף הינה ממש ושליח, עודים לו כחצר אבי אדמיה, ואדמה שגיטה לידה לא מגרשה. לכאורה, השאלה של הגמרא פה היא מאוד קשורה לשאלה שדיברנו לפני שבוע. כי יד אבי אדמיה או כחצר אבי אדמיה? אם זה כי יד אבי אדמיה, אז גם היא יכולה לעשות שליח. ואם היא, במרכאות, כחצר אבי אדמיה, אז היא לא יכולה לעשות שליח, כמו רפי לא מסביר, אבל חצר לא יכול לעשות שליח. עכשיו, בפשטות, הבנה היא ככה. כחצר אבי אדמיה, ממש. אם אני צריך לעשות משהו, לתת, נניח, באישה גדולה, בוגרת, צריך לתת לגט, אני יכול לשים את זה גם בחצר שלה. אם אני רוצה להקנות לך דבר, אני יכול לשים את זה בחצר. החצר קונה בשבילך. אז הגמרא לכאורה אומרת בצד אחד שהאישה, הנערה, יש לה מעמד של חצר. וזה לכאורה מבוסס או נתמה הבנה הזאת שהיא חצר ממש. ודבר שנגיד, אם אדם צריך לתת גט, לכולי על מה, האבא מקבל גיטה. מה זה אומר לקבל גיטה? אפשר לתת את זה בידו, אבל גם אפשר לשים את זה בחצרו, כי כל לימוד של הגמרא בגיטין, חצר המיניים, אתה אומר, לא אומר, בידו מכל מקום. אז חצר של אדם כידו. אז אני יכול לשים את הגט בחצר של האב. אמרתי, חצר של האב. ממש, האם זה באמת ככה? רואים שזה נכון ונכון. משאלת הגמרא, הגמרא שואלת, זה לא יכול להיות. ומי מסף כדי לרבה, ואומר רבה, כתב גט ונתנו ביד עבדה יושם משמרתו, הרי זה גט, ניאור אינו גט. ניאור אמינו גט, הבי לחץ משתמרת לא לדייטה. ויסרק דייטה כחצר אבי אדמיה, כמעט יגיד אל יד אינמי, לא תגרש את הבי לחץ משתמרת שלא לדעת אביה. לכל השאלת הגמרא היא שבן אדם ניאור, לפי לשון הברייתא, זה סוגיה קצת מסובכת בגיטין, אבל כתוב כאן שאדם ניאור, עבד נאור, אין לו דין של חצר. יש בעיה, צריכים חצר המשתמרת לדעת הבעלים. אז אדם שיש לו אינטליגנציה, למרות שהוא עבד, הוא ממש שייך לבעלים, אבל הוא לא יכול להיות חצר, כי הוא לא שומר על החפץ שמונח בידו ועל ראשו, לא שומר על זה לצורך הבעלים. אז האישה, הנערה שלנו, לא יכול להיות חצר. נדבר על הנקודה הזאת עוד מעט, אבל לכאורה, המסע ומתן פה מראה שהגמרה התייחסה להבא מינה שהיא כמעט חצר, ואז הגמרה אומרת, היא לא עומדת בקריטריון של חצר, כי חצר צריך להיות משתמר. משתמר זה דבר שאין בו דעת, או אם זה דבר שיש בו דעת, מה שהגמרה בגיטין תגיד, הוא צריך להיות גם ישן וגם כפות. העיקר שהוא צריך להיות ישן. ההבנה הזאת בצד הראשון, שזה כחצר אביה דמיה, היא בכל זאת קשה מאוד. מה פתאום כחצר אביה? היא לא שייכת לאביה בדיני מומנות, אפילו אם נגיד את ההגדרה הקיצונית ביותר בסוגיה הקודמת. ולהגיד שהאישות שלה שייכת לאביה, אבל הגוף שלה לא שייכת לאביה. היא לא עבד, היא לא שפחה. רק האישות שייכת לאביה יכול לקדש. אז מה פתאום שהיא תתפקד כחצר? אני חושב שאלה פשוטה. אם משהו, מישהו שם חפץ עליה כדי להקנות אצל אביה, וכי אביה תקנה גם לפני השאלה שהיא כחצר מלכת, וגם אם היא ישנה, ואז אין בעיה של חצר מלכת, אז אביה קונה? חצר צריך להיות חצר, צריך להיות דבר ששייך בדיני ממונות לאב. טוב, האמת שהגמרא דוחה את האפשרות הזאת, אז אולי אין חינם, השאלה שלי היא טובה, אבל כפי שאנחנו אומרים הרבה פעמים, כשיש לי שאלה על סברה שלא עומדת בסוף בגלל סיבה אחרת, יש עוד שאלה, אבל הגמרא שאלה שאלה שאי אפשר להתפקח איתה, כי זה פשוט יותר מוכח. אפילו אם תגיד שהיא כחצר, היא לא יכולה להיות חצר. נניח, נחזור לנקודה, זה הצד של חצר אביה דמיה. אז ברור שאז היא לא יכולה לעשות שליח, כי כל היכולת שלה לקבל את הגט זה בתור חפץ, בתור חצר, לא בתור בן אדם. היכולת, הקניין, הבעלות, היא שייכת לאביה. עוד דילמה, כי יד אביה דמיה. מה אביה? מה שפי שליח? אף הינה ממה שפי שליח. מה זה יד אביה? המילה יד פה, מילה שלמענו גם בעבר, לפני שבוע. יש לה יד, לפי רבנן, לקבל את הגט. שתי ידיים זוכות כאחת, בניגוד לרבי יהודה. היד פירושו יכולת. יש לה יכולת עצמית לקבל את הגט, ולכן היא יכולה לעשות שליח. זה הבנה הפשוטה של הגמרא. האם היא רק הרחבה ממונית של אביה, או שהיא גורם עצמאי? מה שעדיין מעניין זה לשון הגמרא, כי הגמרא קורא לצד הזה, לצד שמאפשר לה למנות שליח, הגמרא קורא לזה יד אביה. אנחנו עלינו אפשרות ופיתחנו אותו לפני שבוע, שהיא לא יד אביה, היא יד עצמה. הסיבה שהיא יכולה לקבל גט זה בגלל שהיא באמת הבעלים של עצמה, למרות שגם אביה גם יכול לקבל את הגט. אז לכאורה לשון הגמרא כאן מורה כצד אחד, לשון הגמרא עכשיו, מורה כצד אחד בדיוננו לפני שבוע. ברור מתוך הלשון פה, וגם למסקנה כפי שמיד נראה, שאביה הוא המוקד האמיתי, והיא או חצר של אביה או יד נוספת של אביה. זוכרים את הלשון של הגמרא בגיטין בנף סמכתלית שלמדנו? ידה יתירתה ניתן לה. לפי הגמרא שלנו, מה זה הידה יתירתה? היא הידה יתירתה שלו. לאבא יש שתי ידיים, ועכשיו גם היא יד של אביה. אז היא היד הנוספת של אביה. מי שירצה ללמוד ככה, אני מזכיר, מיד נקרא את זה עוד פעם, אולי הרמב"ן, שקראנו לפני שבוע ונקרא אותו עוד פעם, אז ישמח. המקסימום שאפשר להגיד עליה זה שהיא איזושהי דרך נוספת, אבל האבא הוא המוקד האמיתי. אבל אנחנו העלינו, ולכאורה הוכחנו את זה גם בראשונים מסוימים, שאם היא, גם היא וגם אביה מקבלים את כיתה, זה בגלל שהיא נחשבת למוקד, לבעלים מצד עצמה. והאמת, עוד מעט נקרא את הרמב"ן, אבל גם לפי הרמב"ן זה קשה, כי הרמב"ן, כל החידוש הגדול של הרמב"ן במלחמות בגיטין היה, שאם היא לא יכולה למנות שליח, זה בגלל שהיא שליח של אביה. אבל אם היא כן יכולה למנות שליח, אז היא לא שליח של אביה, היא הבעלים של עצמה. אז אנחנו עכשיו מעוניינים להסביר את הצעד שהיא כן יכולה למנות שליח. למה? כי היא כיד אביה. אז אמרת, אתה צריך לכתוב שהיא יד של עצמה ולא יד אביה. טוב, נניח את השאלה הזאת בצד, אנחנו רוצים להבין את הלשון פה. בכל מקרה, בשלב הזה הגמרא הציעה שאו שהיא בעצם שום דבר, היא רק מקבלת את הגט מבחינה טכנית כי כחצר אביה דמיה, או כשליח, או כיד אביה. אבל הגמרא דוחה את האפשרות שהיא כחצר אביה, בגלל שמה שקראנו, חצר המשתמרת שלא לדעת אביה, היא לא יכולה להיות חצר ממש, אז היא מתקנת את ההסבר. אומר הגמרא, והכי כמי בא אלי, מי אלימה כיד אביה לשב יאי היא שליח או לא? לא, כבר, עכשיו זה כבר לא מובן. היא ודאי כיד אביה, לעולם פשיט עלי דכייד אביה דם. לא חצר אביה, אלא יד אביה. החקירה היא, המושג הזה שיד אביה, יכולה למנות שליח או לא יכולה למנות שליח. מה ההסבר? אין הסבר. או שהיא ממש כיד אביה, ואז היא אלימה, יש לה מעמד חזק שהיא יכולה למנות שליח, או לא. דברים סתומים ביותר. תשובת רבי נחמן, שרבה שאל אותו, זה שהיא אינה עושה שליח. אמר לי, אין עושה שליח. וזו המסקנה שעומדת עד הסוף. טוב. אנחנו רוצים להסביר את הגמרא הזאת לפי כל האפשרויות שלמדנו לפני שבוע, ובזה גם להעמיק וגם להוסיף לדברים. נתחיל משיטת הרמב"ן. אני מזכיר מה שלמדנו לפני שבוע. הרמב"ן כותב, הרמב"ן שם רצה, או מזכר, רוצה לדעת האם קטנה גם יכולה לקבל, כי כתוב רק נערה. אתה מחלוק את ראשונים, שתי לשונות ברשי, נערה והוא עדין קטנה, או נערה ולא קטנה. והראשונים הוכיחו, מהמשך הגמרא שלנו, שכתוב שקטנה יכולה לקבל גט. במקרה, הגמרא מביא כאן ראיה, שקטנה, שם התקבל יגיתי, אין לו גט עד שיגיע הגט לידה. אז אם הגיע לידה, אז היא כן מגורשת. הסימן שזה גם קטנה. הרמב"ן מעוניין להגן על השיטה שנערה ולא קטנה. כותב הרמב"ן, מקור מספר 3. ועוד יש ללמד עליהם זכות. דלרב זה עליהם, זה הראשונים שסוברים, נערה ולא קטנה. דלרבה, כלומר, רבה הוא המקשה שלנו, הוא העלה את האיבאיה. אז לפי הצד הצעד שהיא כן יכולה למנות שליח. דלרבה די אמרת נערה עושה שליח, זה כמובן ציטוט לא מדויק, רבה שאל, הוא לא אמר, אבל יחסית לרב נחמן זה משהו סובר. לרבה די אמרת נערה עושה שליח ספיר אלי די יד אביה, יד יתירה הוא דזכי לרחמנה. הוא אומר, לפי הצעד שהיא יכולה למנות שליח, אז היד אביה זה היד היתירה. כלומר, זאת השאלה שהראשונים שואלים לגבי לשון הגמרא בגיטין. יד היתירתא כזכי לרחמנה. איזו יד? יש שתי ידיים, לפי רבנן. יד אביה ויד עצמה. כדי להסביר את השיטה הזאת, כתבה הגמרא בגיטין, יד היתירתא זכי לרחמנה. מי הוא היתירתא? מי הוא היסוד ומי היה, מי הנוסף? אז הוא אומר הרמב"ן, אם היא יכולה למנות שליח, אז פירוש המשפט בגיטין הוא שיד אביה, יד יתר הוא דזכי לרחמנה. לכל רוצה להגיד, וזה באמת בהתעלמות מלשון הגמרא שקראנו, כנראה שלא מפריע לו, שאם היא יכולה למנות שליח, אם כי יד אבי אדם, אבל יד ויכולה, אלים עלי, יד שיכולה לבנות שליח, פירוש הדבר זה שהיא יד של עצמה. האביה הוא עוד יד שלה. אבל היא המוקד, היא המרכז, בלשון שלנו, היא הביילן של עצמה, ולכן היא יכולה לבנות שליח, ואבא גם יכול לקדש אותה. יד אביה, יד יתירה, הוא דזכה לרחמנה. ולתמר אפשר אפילו קטנה נמי. ואז הוא אומר, אז אין הכי נמי, גם קטנה יכולה. איך הרמב"ן מבין את המילים כידה וידמיה? דחי יד אבי ידמיה, אז הקף הדמיון, לא שיש לה מעמד של יד אביה, אלא היד שלה שווה ליד אביה. יד אביה זה הבעלות או היכולת של אביה. אז גם היד שלה זה יד שלה, וזה גם בעלות. לא בעלות של אביה דרכה, אלא בעלות שלה. זה הסברה של רבא. אז כי יד אבי ידמיה, 100% או לא, או אפילו פי אבא מינה, כי יד אבי ידמיה או כחצר אבי ידמיה. חצר אבי זה היא רק עובדת בשבילה. או שהיא כי יד אביה, כלומר, כמו שלאבא יש יד, אז גם היא יש לה יד. הדמיון הוא לא במד שלה, אלא ביחס בינה לבין היד. האם היד שלה יש לו אותו יחס אליה, כמו שיד אביה יש לו לאבא. ככה חייבים להסביר. אז כי יד אביה, זה לא שהממד שלה זה יד אביה, אלא הממד שלה זה כי יד אביה. כלומר, היד שלה יש לו אותו מעמד שיש לו יד אביה. תהיינו שזה יד בעל כוח, יד עצמי, זה מה שהיד שלה. ככה רמב"ן ילמד. אבל כל זה לפי הספרה שהוא קורא לו ספרת רובה, כלומר לפי השאלה של רובה. אבל מאחר דקיים אליהם כרב נחמן, דפשת לידי אינה עושה שליח, שאין הנערה במקום אב, פירוש המילים, היא לא שווה, היא לא מחליפה אותו, היא לא עכשיו הביילים של עצמה, אלא, וזה החידוש הלשון של הרמב"ן, כשליח שמינתה תורה בדבר. הספרת רב נחמן זה שהיא כיד אביה ולא יכולה לעשות שליח. מה הפירוש עכשיו למילים כיד אביה? כיד ארוכה של אביה. היא לא יד של עצמה במעמד יד אביה, אלא היא עצמה באמת יד אביה. בלשון הרמב"ן, שליח. שליח שמינתה תורה בדבר, שמכנס את עצמה לרשות אביה, ולכן ולא זכתה לעשות שליח. ואז הוא מסיק, מעט הקטנה שאין בתוכה שליח, השליחות אין לה יד בשל אחרים כלל. לכן אביה ולא היא. אז לפי הרמב"ן, מה השאלה של רבא? האם השאלה של רבא זאת השאלה ששאלנו לפני שבוע. השאלה שאנחנו טענו שזה מחלוקת ראשונים, לפי הרמב"ן, זה איבעיא בגמרא. האם נערה שלפי רבנן יכולה לקבל את גיטה במקביל לזה שאבא מקבל את גיטה? האם היכולת שלה לקבל את גיטה זה בשם אביה או בשם עצמה? אם זה בשם אביה, היא לא יכולה למנות שליח. אם זה בשם עצמה, אז כמובן שהיא כן יכולה למנות שליח. כל אחד יכול למנות שליח. מסקנת הסוגיה היא שהיא לא יכולה למנות שליח. לכן מסקנת הרמב"ן היא שהנערה איננה ביילים. מי הוא הביילים של אישות האישה? האבא. אבל אבא יכול למנות שליח, אז יש לו עוד שליח שנקרא הנערה. כמובן, האבא לא מינה אותה. הוא לא מינה אותה, לכן הרמב"ן מדייק לכתוב, כשליח שמינתה תורה בדבר. התורה מינתה אותה. צריכים להבין מאיפה זה בא. זה אתה כתוב, איפה הפסוק הזה? זה לא פסוק שאומר שנערה מקבלת גט עצמה. אבל מה שהוא רוצה להגיד זה שהיא שליח אוטומטית. אבל עדיין המעמד הוא שליחות של האב. מהי נפקא מינה? היא לא יכולה למנות שליח. ברמב"ן יש עוד נפקינה, הנפקינה השני, קטנה לא, כי קטנה לאו בת שליחות היא כמו שלמד. אנחנו רואים שהוא מדבר על שליחות פחות יותר אמיתית, כי הלימוד מה אתם בני דעת, אף שלוחכם בני דעת, להוציא את הקטנים, פועל פה, לכן קטן לא. לפחות כך הוא רוצה לטעון, כדי להגן על הריף, ועל הראשונים שסוברים ככה. בשבילים נפקא מינה הוא שהיא לא יכולה למנות שליח. שאלה, למה לא? גם אם היא שליח של אביה, למה היא לא יכולה למנות שליח? כל היסוד של הרמב"ן פה, שאם היא פועלת בשם עצמה, היא יכולה לעשות שליח. אם היא רק שליח של אביה, היא לא יכולה למנות שליח. מי אומר? האם זה נכון ששליח לא יכול למנות שליח? אז אלו מאיתנו שלמדו גיטין וזוכרים את הסוגיה שמה, יודעים שיש מחלוקת תנאים וסוגיה מאוד מסובכת, האם השליח יכול למנות עוד שליח. אדם שנשלח לקדש אישה והוא נתקע, האם הוא יכול על דעת עצמו למנות שליח להמשיך את שליחותו? זאת הסוגיה שמילי לא ממסרן לשליח, סוגיה מסובכת וקשה, מחלוקת תנאים, מחלוקת ראשונים. ויכול להיות שהרמב"ן בלי להסביר, די מפתיע, איכשהו מסתמך שעל איזושהי הבנה שאותו סוגיה, אשר בו שליח קבלת גירושין לא יכול למנות שליח אחר במקומו. זה נראה לי קשה. הרמב"ן היה צריך להסביר את זה ולהוכיח שזה נכון, כי יש שם שתי דעות ויש שם חילוק בין קידושין ובין גירושין, ויש אם הוא כן חלה או לא חלה, יש כל מיני סוגיות שם. הרמב"ן כזה לא בדבר פשוט, כיוון שהיא כשליח לא תורה בדבר שמודד עצמה לרשות אביה, ולא, הנה המילים, ולא זכתה, התורה לא זכתה לעשות שליח. איך הוא יודע את זה? למה התורה לא נמתה אותה להיות שליח? הראל מציע אולי תשובה, אולי זה לא ממש שליחות, אלא מדין זכין, ולכן המינוי האוטומטי, אוקיי, אז מה? אוקיי, אני מוכן לקבל. הרגל אחת, מה סובר הרמב"ן? טוב, הרמב"ן, בסדר, הרמב"ן בניגוד לתוספות, סובר שזכין זה לא מדין שליחות, אבל זה דין עצמאי. אבל עדיין, נו, אז מה? אוקיי, אז זה זכין. אז למה היא לא יכולה למנות שליח? מנחם מציע, מבחינת סברה דווקא הגיוני להגיד ששליח קבלה בגירוש לא יכול לעשות שליח, כי כבר ראינו שזו שליחות מיוחדת. יפה, התחלה טובה, אבל עדיין לא משכנעת. זה נכון. אנחנו טענו לפני כחודש, אולי קצת יותר, כשהגמרא בתחילת הפרק אמר, מניין שאדם יכול למנות שליח לגרש את אשתו, כתוב בשילחה מביתו. מכאן שהוא עושה שליח. ומניין שגם היא יכולה לעשות שליח? מזה שכתוב בשילחה. כאילו בלשון נקבה, כאילו היי בלי מפק, אלא בשלחה, אז גם היא יכולה לעשות שליח. שאלנו למה צריכים שני פסוקים, מה זה משנה? למדת היסוד של השליחות, אז הוא יכול, אז גם היא יכולה. אז אני הצעתי תירוץ, ששליחות וקבלה של אישה זה שליחות מיוחדת. למה? כי האישה לא עושה כלום, היא מתגרשת בעל כוחה. אין לה בעלות. התפקיד של האישה בגירושין, בדין תורה שהיא מתגרשת בעל כוחה, זה להיות גוף. וכפי שדיברנו בהמשך הסוגיות, אין שליחות על גוף, יש שליחות על מעשה. זאת אומרת, זה גזרת הכתוב מיוחדת, שבמקרה של בנתן בידה, אישה יכולה למנות שליח לייצג אותה, להיות ידה. נניח, אז נזכור שזה לא פשוט, אבל זה חידוש שאני הצעתי, ואחרים אני לא המצאתי את זה. אבל זה בכל זאת נכון, שאישה יכולה לעשות שליח, אז למה שהשליח לא יוכל לעשות שליח? האמת שלשון הגמרא שמה, בדף מ"ב, כלל גם את היסוד הזה. אני קורא בדף ממעלף עמוד א', בשילח מלמד שהוא עושה שליח, בשילחה מלמד שהיא עושה שליח. בשילח ושילחה, מלמד שהשליח עושה שליח. אז אתה בעצם טוען, אוקיי, הוא יכול לעשות שליח, היא יכולה לעשות שליח, השליח שלו יכול לעשות שליח, ואולי השליח שלה לא יכולה לעשות שליח. טוב, בכל זאת, לא למדתי ולא ידעתי. לא כתוב בגמרא בגיטין ששליח של האיש יכול לעשות שליח, ושליח של אישה לא. מה שכתוב פה זה שהנערה בתור שליח של אביה היא לא. אז בואו נצרף את מה שמנחם אמר במה שהרל אמר. ונשנה קצת את הפשט של הרמב"ן. היא לא באמת שליח. כדי להיות שליח, אז האבא היה צריך לנות אותה, הוא לא מינה אותה. הרמב"ן מדייק, התורה מינתה אותה. כשליח, אני מסמד את המילים, כשליח שמינתה התורה בדבר, שמכנס את עצמה לרשות אביה. אז הרי אמר שזה כמו זכין, אבל לא בטור שמישהו אחר יכול להיות זאת זכין, כי זה לא בדיוק זכות, למרות שהוא מקבל, אבל אולי לא רוצה. זה סוג של שליחות מיוחדת. אסור לנו להתרחק יותר מדי ממושג השליחות. למה? כי המסקנה של הרמב"ן הזה בנושא שלא נושא שלנו, זה להגיד שלקטנה אין דבר כזה. אז זה צריך להיות דין שליחות, כי יש את זה כתוב שאין שליחות לקטן, אבל דברים אחרים יש לקטן. אז זה כן שליחות, אבל זה שליחות בלי מינוי. לכן הרל כתב שזה דומה לזכייה. אבל אני לא חושב שזה בנוי על זך לנו שלא בפניו. אני חושב שזה בנוי על הנקודה שדיברנו לפני שבוע, אבל לא אומר את זה ברמב"ן. עכשיו אני אגיד את זה גם ברמב"ן. הנערה היא בממד מיוחד, שונה מאנשים אחרים. למה? כי היא שווה לגופה. היא באמת שייכת לעצמה. אבל באה התורה, עכשיו לפי הצד הזה של הרמב"ן, באה התורה ואמרה, לא, היא שייכת לאביה. האישות שלה שייכת לאביה. אבל צריכים להבין שזה לא, היא לא שייכת לאביה כמו שפרה שייכת לאביה. היא בן אדם, היא שייכת לעצמה. היא בר דעת. אז יש לה יד, היד שייך לה. שאלה איך היד הזה פועל. אז אומר הרמב"ן, מאחר שהתורה אמרה שהאבא הוא הקובע, הוא הביילים, שנאמר את פיתי נתתי לאיש הזה. אז היד שיש לה, היד יש לה בצורה טבעית, היד חייבת לפעול בשם אביה. אז יש כאן התייחסות, שליחות של התייחסות. המעשה שלה יתייחס לאביה, כי הוא זה צריך, הביילים, הוא זה שצריך לקבל את הגט. אבל להיזכר בשיעורים לפני שבועיים שלוש יותר, זה לא יכול להיות שיש כאן שליחות של הענקת סמכויות. בשביל זה מישהו צריך להעניק, האבא צריך לתת לה את הכוח, אם מדובר בהענקת סמכויות. את המעמד להיות הוא במקומו לקבל. זה הוא לא נתן לה. מה שיכול להיות כאן היא, מאחר שהיד שלה שייך לה, אז אנחנו אומרים שאוטומטית התורה אמרה, בלי שיש פסוק, שאם היא מקבלת את הגט לידה, אז זה כאילו האבא קיבל. בשליחות מדין התייחסות, באמת סביר שאי אפשר למנות שליח אחר. כי אין לך כוח. אם אני החלפתי אותך, אתה הענקת לי את הממד שלך, אז עכשיו זה שייך לי. אז אני יכול לתת לצד מישהו אחר, וגם הוא יוכל לתת לצד מישהו אחר, כי כל פעם מניקים, מעבירים את השם, ביילים למישהו אחר. אבל זה בטח לא שייך פה. אלא מה יש פה? מאחר שיש לה ממד מיוחד כלפי עצמה, אז המעשה של קבלת הגט לידה, עומד על הקריטיון של בנתן ביד הביילים. כתוב בתורה בנתן בידה. פרשנות היא, בנתן ביד הביילים. מי הוא הביילים של האישות שלה? האבא. אז המעשה של גופה מתייחס גם לו. ולכאורה, זה ברמה המיוחדת שמנחם הזכיר. זה כאילו, בוא נגיד ככה, יש כאן מעשה שמתייחס לאבא. אבל זה שמעשה מתייחס לאבא, מי נתן לה את הסמכות להגיד שמעשה שמישהו אחר יתייחס לאבא? רק ביילים יכול לעשות את זה, או הממד שלה כביילים של עצמה. מה שאותן זה ככה. לגבי בעלות על קבלת הגט, האבא הוא בעלות על קבלת הגט. היא נכנסת לתונה בגלל שהיא הבעלים על עצמה. היא לא בעלים על מעשה קבלת הגט, שזה התורה אומרת, אבא צריך להחליט גם לקדש, גם לגרש. אבל היא הביילים של עצמה. למה הביילים של עצמה? היא זהה עם עצמה. היא שווה לעצמה. אז בגלל זה חידשנו, התורה כנראה רואה בה לפי חכמים, בניגוד לרבי יהודה, יש בחוק התנאים סך הכל, אבל חכמים אומרים, אם היא מקבלת הגט לידה, אז זה נקרא ונתן בידה, והמעשה יתייחס לאביה. כיוון שמה? כיוון שהיא קיבלה את זה לידה, וכתוב ונתן בידה. אבל ממה היא יכולה למנות שליח? למנות שליח לעשות את המעשה, אתה צריך להיות ביינים של המעשה. הביינים של המעשה לפי הצד הזה של רב ברב נחמן, זה רק האבא. איי, שתי ידיים זוכות פה. האבא הוא ביילים של המעשה, והיא, היא לא שליח במינוי. היא הביילים של עצמה, ולכן לגבי המעשה היא שליח של אביה. אז רק לסכם, האיבאיה של רבה הייתה, האם היא הביילים של עצמה, והיא גם הביילים של המעשה. בשתי ידיים ממש ניתנו לה. ולשון של הרמב"ן, עד הרבה, היא הביילים של עצמה, ולכן היא הביילים של המעשה, ואבא גם יכול לקבל גט. או לא, האבא הוא הביילים של המעשה היחיד, כמו שרב יהודה באמת סובר. איך שתי ידיים זוכות בה? האבא, אביה ולא היא. אז רב יהודה אומר, רק אבי הוא הביילים. וחכמים אומרים, ידה יתירתה, מי זה ידה יתירתה? היא יד נוספת של אביה. איך היא נהייתה יד נוספת של אביה? לא במינוי, אלא ב... כיוון שיש לה מעמד מיוחס, היא הגוף של עצמה, לכן המעשה, כשנולדים את זה בידה, לא במעשה של ברכוך, אבל לא צריכים דעת בכל מקרה, אז זה כאילו זה הגיע לאביה. אם זה ככה, אז אין שום סיבה שהיא יכולה למנות שליח, וגם הנפקמין השני הוא נכון, אם היא קטנה זה בכלל לא עובד, כי קטן לא יכול להעביר התייחסות למישהו אחר. שאלה אלישבע או הערה, אלישבע אומרת, התורה מיתה אותה לשליח, אבל לא התירה לה למנות שליח. זה המסקנה, זה מה שהרמב"ן כותב, השאלה היא למה. זה בדיוק, מה שאת אומרת, זה בדיוק מה שכתוב ברמב"ן. אלא, אני מסמן עוד פעם, כשליח שמינתה התורה בדבר, שמרמז רשות אביה, ולא זכתה לעשות שליח. אבל זה סיכום אז תוצאה. למה? מי אמר לך? מי אומר לנו שזה ככה? רב נחמן אומר, אבל למה? מה, זה דרשה של פסוקים? הפסוקים האלה לא קיימים. אז לכן אני אומר, התורה... מינתה אותה להיות שליח, הכוונה היא שהמעשה שהיא עושה מתייחסת אל אביה, לא שהתורה נתנה לה את הממד במקום אביה להיות מקבל סמכויות. אין שום סיבה להגיד דבר כזה, רק אבא יכול למנות שליח כזה. אבל התורה אמרה מספרה, אני מספרה שלי אומר שהתורה מסכימה שמעשה שהיא עושה בגופה, וזה הגוף של האישה, זה הגוף שמתגרשת, יתייחס, המעשה יתייחס לאביה. וזה, אז ברור, התורה לא זכתה אותה למנות שליח. התורה רק אמרה שכיוון שהיא שווה לעצמה, היא שייכת לעצמה, היא זהתה לעצמה, אז לכן המעשה שלה מתייחס גם לאביה. אוקיי? אז זה הרמב"ן. אם זה נכון, אני רוצה לחזור שנייה להווה מינה של הגמרא. שהצד שהיא לא ממנה שליח, זה בגלל שכחצר אביה דמיה. ואני חושב שהפשט של חצר אביה, זה דומה. מה פתאום שהיא שתייך? אני שאלתי, מה פתאום שהיא תייך חצר אביה? היא לא שייכת לאביה, שייכת בדיני מומנות. היא לא קרקע של אביה. אז איך היא יוכל להיות חצר של אביה? התשובה היא, מה שהגמרא רוצה להגיד, זה אותו יסוד. מה שהנערה הזאת נכנסת לתמונה, לפי חכמים שיוכל להקבל את הגט, זה בגלל שהיא הגוף של עצמה. האישות שייכת לאביה, אבל בגירושין שכתוב ונתן בידה, הגוף שלה שייך לעצמה. הגוף שלה זה היא. אז היא נכנסת כאן בתור הבידה, ונתן בידה. והאבא מן החשבו שרבנן אומרים שלכן יוכלה לקבל את הגט, אבל איפה הבעלות? אז היא אמרה, כיוון שהיא היד, זה, היד שלה, זה הבנתן בידה, זה גוף אישה שמתגרשת. אז לעניין זה אפשר להגיד שזה נחשב לחצר אביה. זה לא חצר במובן הכללי. זה חצר מיוחד. זה חצר של גט. כי זה באמת היד הנכון. הגט צריך להגיע לידה. כתוב בתורה, ונתן בידה. אז אם שמים את הגט בידה, אבל האבא הוא המגרש, כי האבא הוא הביילים. לפי הצד הזה זה ברור לרמב"ן שאבו הביילים אמיתיים, אז איך יכול להיות שאבו הביילים אמיתיים אבל היד זה היד של גופה? תשובה, כי היד פועל כ... היד בתור חפצה למה היא יכולה לקבל את הגט? כי זה היד החפץ שבנתן בידה, הגוף ששמים, צריכים לשים את הגט שמה, זה היד שלה. אז זה רק חפץ, לא גברה. היא לא פועלת, היא רק, היא סבילה, היא פסיבית, הגט, שמים אותו על היד. אז אם זה ככה, ואבא הוא המגרש, אז כנראה שהיד לצורך הגירושין, היד הזה הוא עוד חפץ שלו. וגם זה, הגמרא אומרת, אבל בכל זאת, איך זה יעבוד? הלא, בכל זאת, כיוון שיש לה דת, אז הדת שלה זה לא משתמרת, אז הדת שלה מקלקלת. כי בכל זאת, חפץ יכול לקנות דבר בשביל האב, רק אם זה משתמר לדתו. אז זה גם כן, זה כמו שאמרנו, שלפי המסקנה, שליחות של הרמב"ן, זה לא שליחות ממש, זה מין שליחות אוטומטית, אז גם חצר אביה זה חצר אוטומטי. מה הבסיס להגיד שנערה, בת, היא חצר אוטומטית של אביה? ומה הבסיס להגיד שנערה בת היא שליח של אביה? תשובה, בגירושין היא מתפקדת בתור היד, שכתוב ונתן בידה, לפי חכמים. וזה, כדי שזה יכול לעבוד ועדיין להיות מעשה של אביה, צריכים ליצור איזשהו יחס. היחס הוא או חצר אביה, או שליחות אביה. אבל זה שליחות מיוחדת וחצר מיוחד. וזה היה הצד של רב נחמן. או דילמה, הצד הלא נכון למסקנה, זה שלא, יד אביה, פשוט יש שתי ידיים. היא לא מייחסת בחזרה לאביה, אביה עם היד שלו, והיא בעלים עם היד שלה. לא, אני לא עושה שטנז, אבא בתור ביילים, והיא בתור מבצעת המעשה, אלא אבא בתור ביילים, והוא מבצע המעשה, והיא גם כן ביילים, וגם היא מבצעת המעשה. שתי ידיים נאמרו בה. אז לפי הרמב"ן זה טוב, כי קצת קשה להגיד שתי ידיים נאמרו בה. רב יהודה שאל שאלה טובה, איך יכול להיות שתי ידיים זכות כאחד? אז רב נחמן גם אמר שלא נכון. זה רק היה במין של רבה. אבל המסקנה היא כמו רב נחמן. לא, 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 לא יכול להיות שתי ידיים. זה יד אביה, כלומר, פעלות אביה ויד שלה. המילה יד כאן משנה פשט ממשפט למשפט. אוקיי? זה הרמב"ן. שאלות מובן, מה שיצא לנו עכשיו, זה שהחלשנו טיפה את המושג. כשקוראים את הרמב"ן אפשר להבין שלפי הצד המסקנה, אבא הוא הביילים, והיא שליח, כל אחד יכול להיות שליח, אבל בעצם שליח הוא אדם זר. האישה, האישות שלה, שייכת לאביה. עכשיו אני אומר, זה לא לגמרי נכון. גם לפי הרמב"ן. עוד מעט נראה את השיטות אחרות, אבל לפי הרמב"ן, שהיא שליח של אביה, אבל היא שליח של אביה בגלל שהיא לא במקרה קיבל מינוי, אף אחד לא נתן לה מינוי, אלא בגלל שלמרות שהאישות שייכת לאביה, אבל הגוף שלה, אישות שייכת לאביה, זה לא כמו פרה שייכת לאביה. הגוף שלה שייך לה. לאבא יש, התורה נתנה לו כוח. בעלות כאן מובן של שליטה וכוח. אבל זה לא מבטל את הקשר שלה לעצמה. להפך, זה בונה. לפי רבי יהודה אולי כן, לפי חכמים ששתי ידיים נאמרו בה, היא נכנסת לתמונה בגלל שאי אפשר לנתק אותה מעצמה, כי היא בן אדם, והיא בר דעת. ולכן, יש לנו בעיה. איך שני אנשים יכולים להיות בעינו של אותו דבר, אז נוצר המצב הזה של נקרא שליחות בלשון של הרמב"ן. הלאה. אני פשוט, יש לי כאן ראשונים מפורשים שאומרים כמו הרמב"ן, פחות או יותר. הרטב"א לא מפתיע, תמיד הרמב"ן, תמיד הרשב"א, תמיד הרמב"ן. אז כותב הרטב"א, מקום מספר 4, מיילים אליי מיילים הידה, כי יד אביה לשבוי היא שליח או לא. והסיקנה, דיינה עושה שליח. מהכה משמלי, דמיידה מנהתן בגיטית, דנערה לרבנן, יד יתרה זכי לרחמנה, דיד דידה הוא היד היתרה. כן, זה המשפט המקביל ההפוך מה שקנו ברמב"ן. הרמב"ן אמר שלפי רובה, לפי אהבה מינה, אז מה פירוש המילים יד יתרה זכי לרחמנה? יד אוויר הוא היד היתירה, והיא היד הבסיסי. אומר הרטב"א, ואני חושב שהרמב"ן גם אומר את זה, רק שהוא לא אומר את המשפט הזה, לפי המסקנה שהיא לא יכולה לעשות שליח, הסביר הרמב"ן שהאבא הוא הביילים, והיא השליח שלו, אז מה פירוש המילים יד יתירה Zachir Rachmana, the Yad Dida, who Hayad Yitira lo Yad Aviyah. The Yad Aviyah Ika. The other Midida, the Mashvi Shliach. Abba Yacholas on Shliach. The Yad Atafel, the Lo Shav Yishliach. The Hechim Ika Yad Aviyah, Shu Ika, Yad Yitira. The Yad Yitira is the Yad Shalah. As Haritva lo imates at Svarat Aramban, Shamamat Shalah is a Shlichut. Okay? Urak Amar She. בלשון של הגמרא, הבא אבא הוא העיקר והיא התפל. היא היתרה בלשון הגמרא ותפל בלשון הריטב"א. עכשיו, זה לא מסביר למה היא לא יכולה לעשות שליח. הוא העיקר והוא האלים שהוא יכול לעשות שליח. אלים פירושו לא אלימות אלא חוזק. הוא היד החזקה והיא היד התפלה, דהיינו היד החלשה, שלא יכול לעשות שליח. אבל מה זה עיקר ותפל? אז אני חושב שהוא קודם כל מתכוון להגיד שהביילים זה האבא. היא לא הביילים על עצמה. הוא הביילים עליה. והיא בכל זאת יכול. אם היא בכל זאת יכול, אבל אם לא שליח, היא לא יכולה. הייתי אומר, כיוון שהוא לא הזכיר את המילה שליחות, אז יכול להיות שיש לו הסבר יותר פשוט. אין לו הסבר למה היא יכולה לקבל את הגט, אבל למה היא לא יכולה למנות שליח? בכל התורה כולה, מי יכול למנות שליח? רק מישהו בעלים. יש כלל בגמרא ביבמות, בנוגע לחליצה, שאיפה שיש שליחות יש תנאי, איפה שאין שליחות אין תנאי. רב חיים הסביר, מה הקשר בין יכולת לעשות תנאי ליכולת למנות שליח? תנאי זה ברור, זה כוח של ביילים. אני לקח את דוגמה קיצונית. אם אני יורה במישהו, אני חייב מיטה. אז אני לא רוצה אותך מיטה, אז אני יורה בו בתנאי. אם הוא חייב מיטה, אז אני הורג אותו. ואם הוא לא חייב מיטה, אז לא יריתי בו. זה לא יעבוד. כי הפעולה לא עובדת בדין בעלות. זה מציאות. אם הוא מת ואתה ירית, אז אתה חייב מיטה. אי אפשר לעשות בזה תנאי. זה אחד מן ההסברים, הזכרנו את זה, למה אין תנאי, אין, סליחה, הגרא טען שאין תנאי בקיום מצוות. זה קונטרופסלי. יש מנהג שבדרך כלל בחורי ישיבה מכירים אותו, נבח. שנובע מפסק של רב יהודה חסיד, שאומרים בבוקר בקורבנות, יש שם פסוק שמע ישראל, עולם הידם יראי שמיים בסתר, אחר כך אומרים בכל יום שמע ישראל. יהודה חסיד אמר להגיד גם ברוך שם במלכותו ואהבת. למה? כי אולי אתה הולך להפסיד זמן קריאת שמע, עד שתגיע לקריאת שמע ביוצאות, אז אפשר להגיד את זה גם עכשיו. אז הגרא אמר, אבל עומד עכשיו בלא ברכות, אז אנשים, וצריכים להגיד ברכות, תפסיד את הברכות. אז אמרו, טוב, תגיד את סרטיני. אם אני אגיע בזמן לקריאת שמע, אני לא רוצה לצאת עכשיו. אם אני לא אגיע לקריאת שמע בזמן, אני רוצה לצאת עכשיו. אז הגרא אמר, אתה לא יכול לצאת את התנאי. כי זה מציאות, זה לא בעלות. אני לא יוצר חלות. אני עושה פעולה ויוצר חלות. איזה חלות? יצאתי ידי חובה. אם עשית, יצאת. אני אוכל מצה. נכון שצריכים כוונה. אולי, מצוות צריכות כוונה. וכוונה שלילית, כל אחד סובר, שאפשר לבטל. אבל אתה לא יכול להפעיל את הכוונה בתנאי. רק דעת יכול להיות בתנאי, כי דעת זה ביטוי של בעלות. זה מסביר את הגמרא ביבמות, שאיפה שיש תנאי, יש שליחות. איפה שאין תנאי, אין שליחות. כי גם שליחות זה דין של בעלות. אם אני ביילים על דבר, אני יכול למנות שליח. אבל אם אני צריך לעשות את זה, אבל אני לא הביילים, אז אני לא יכול למנות שליח שיעשה את זה במקומי, כי אין לי מעמד שאני יכול להעביר אליו. אז אני חושב שזה מה שהריטב"א כאן אומר. אם יש לה משהו קורה עיקר, עיקר הוא הביילים. מה מסקנת הסוגיה? מי הביילים של אישות של בת צעירה, קטנה ונערה? האבא הוא הביילים. אז הוא גם יכול למנות שליח. אבל אם היא מקבלת את גיטה, זה לא מדין בעלות. הוא לא מסביר מדין מה. הרמב"ן כתב מדין שליחות, ואז התקשינו, למה שליח לא יכול למנות שליח? הריטב"א אומר, אני לא מסביר לך למה היא יכולה, אבל זה לא מדין בעלות. לכאורה ההסבר שעומד על הפרק, זה ההסבר השני שנתתי לפני שבוע, שהאבא מקבל את גיטה בתור ביילם, והיא מקבלת גיטה מתוך גוף. כתוב בתורה ונתן בידה, אז ונתן בידה. אז כיוון שהגט ניתן בידה, למרות שזה לא הגיע לידי הביילים, בכל זאת היא מגורשת. רק להזכיר מה שדברנו לפני שבוע, ואישה גדולה, אז יש לה שני תפקידים. היא הבעלים של עצמה, והיא גם עצמה. גם בקידוש וגם בגירוש זה ככה. האישה, הבעל שמגרש אישה, הוא מעביר את רשות הגוף האישה ליד האישה. כתוב בנתן בידה, מי זאת האישה הזאת שמקבל גט? הביילים של האישות או החפצה של האישות? לפי שיטת חכמים, שניהם. אפשר לתת את הגט לביילים של האישה, שהיא האישה, ובמקרה שלנו אביה, או אפשר לתת את הגט בידה, פיזית, שזה תמיד היא, כי הגוף של אבא שלה איננה הגוף המתגרש. אם זה מה שהריטב"א רוצה להגיד, אז בסדר גמור, היא יכולה לקבל גט, אבל היא לא יכולה למנות שליח. כי היא לא הביילים של הגירושין, היא רק החפצה של הגוף. וחפצה של גוף לא יכול למנות מישהו אחר לייצג את, את הגוף שלה, גם אם זה אפשרי למנות שליח. אבל לא, במקרה של נאירה, שאיננה הבעלים של, של המעשה. מה שמשותף לרמב"ן ולריטב"א, לפי הסבר שרק אמרתי, זה שבעלות האישות הוא רק ביד אביה. אין לה בעלות על עצמה, גם לפי חכמים ששתי ידיים, אולי רוב החשב שכן, זה היה אבא מינה, ואבא הוא היד היתיר, כפי שהסבר רמב"ן, אבל לפי המסקנה, האבא הוא הבעלים של האישות שלה, אבל היא לא אדם זר. היא הגוף האישות, והוא הביילים של המעשה הזה. בתור גוף האישות היא מקבלת את גיטה והיא לא יכולה לנות שליח. אוקיי, ואם אנחנו קוראים את הראשונים, יש עוד ראשון שמתייחס לנקודה בכלל, אבל לא אומר כמעט כלום, רק שהוא הסיק את המסקנה הנכונה. אומר התוספות הראש במקום מספר 5, לשון הגמרא, נאירה, מה שתעשה שליח לקבל גיטה מיד ואילה, פשיט עלי. ואפילו לרבנן אין שתי ידיים זוכות כאחת לעניין זה, שתי ידה זוכה לה מכוח עצמה. אלא כיוון דבת דעת היא ידה זוכה לה מכוח אביה. כן. הראש קרא את הגמרא וגם דייק את הלשון, כי יד אביה או כחצר אביה. הוא הביא את הלשון לא כמו שהרמב"ן הציע. פשוט שהיא לא יכולה להיות יד עצמה. אין באמת שתי ידיים זוכות כאחת. לא יכול להיות שלדבר אחד יש שני בעלים. אז מה זה אומר שבכל זאת היא זוכה לעצמה? כיוון שבת דעת היא, ידה זוכה לה מכוח אביה. דומה לרמב"ן. רמב"ן אמר שליחות, הוא אומר מכוח אביה. אבא הוא המוקד האמיתי, והיא יד היתירתה, ולכן היא לא יכולה לנות שליח, הוא לא מסביר הרבה, אבל הגמרא מסתפקת לפי זה. גם לפי, מה שהראש כותב זה שאין צד אחר. הרמב"ן אמר שלפי ההב אמינה של רוב היא יד של עצמה. לכן הוא חשב שהיא יכולה לנות שליח, ולכן אולי גם קטנה. אבל הראש אומר, ודאי שהיא לא יד של עצמה. הידה זוכה לה מכוח אביה. חקירת הגמרא היא, האם זה עדיין מאפשר שליחות? שהיא יכולה למנות עוד שליח? היא עוד יד לאביה, אבל היא יכולה למנות שליח או לא? זה מה שיש לנו מפורש בראשונים על הדף. עכשיו, אני ממשיך. אני העליתי אפשרות אחרת לפני שבוע, וזה שממש, בניגוד לראש עכשיו, יש לה שתי ידיים. כמו שתי אפשרויות, אני מסכם מה שמענו לפני שבוע, שתי אפשרויות הן, לפי רבנן, שהיא מתגרשת ביד עצמה, האם זה בגלל שהיא החפצה? אז זה ייחס יצא לריטב"א. אבל הראש גם מסתדר עם זה. או לא, היא יכולה להתגרש כי היא גם כן ביילים. ממש מה שרב יהודה אמר, איך שתי ידיים זוכות לה? רבנן סוברים שתי ידיים זוכות לה. איך באמת שתי ידיים זוכות לה? איך באמת יכול להיות שתי בעלים? האבא, אז אמרתי הגדרה מיוחדת. אמרתי שזה שהבת שייכת לעצמה ואי אפשר לבטל את זה. אדם שייך לעצמו. היא לא עבד, היא בת חורין, אז היא שייכת לעצמה. אבל התורה נתנה לאבא את מה ששייך לה. הוא כאילו מפקח מעל. אבל זה שתי בעלויות חופפות, זה לא שתי בעלויות זה ליד זה. אחת סותרת את השני, אלא הוא חופף מעל. היא שייכת לעצמה, וכל הקבילה הזאת שייכת לאביה. עכשיו חשבתי על מודל, זה כמו חברה בעירבון מוגבל. זה שייך לעצמו, וכל הדבר הזה שייך לעצמו, שייך לבעלים. על בסיס זה, רבנן אומרים, לכן היא גם יכולה לקבל את גיטה. או שהאבא יקבל את גיטה. שניהם יכולים לקבל את גיטה. וריש לקיש אמר, לכן היא גם יכולה לקבל קידושיה. ורבי יוחנן אמר לא. אז מה עכשיו השאלה לגבי שליחות? אם היא שייכת לעצמה, אז למה שהיא לא תקבל שליח? למה היא לא יכולה למנות שליח? אז קודם, אני אסביר את זה לפי רבי יוחנן. לכאורה, אנחנו לא רוצים להזכיר את רבי יוחנן פה, בסוגיה זה לא מוזכר. אבל אני חושב שיהיה הבדל. רבי יוחנן אמר, לפני שבוע בגמרא, שנערה יכולה לקבל גט ולא יכולה לקבל קידוש. למה? אז הגמרא אמרה, בגלל שקידושין מידת אביה, וגט זה בעל כוח. הסברנו שקידושין צריכים דת, וזה מידת אביה. אז לכן המצב שרק תיארתי, שהיא הביילים על עצמה, והוא הביילים מלמעלה, ושניהם חיים ביחד, שניהם נכונים, אבל זה רק נכון, אומר רבי יוחנן, כי זה לא משנה, כי אין באמת תחרות. כי אישה מתקדשת בעל כוחה. אז אבא לא יכול למנוע את זה. אז אם הבעלות שלה תבוא לידי ביטוי, על ידי זה שהיא תקבל את הגט, זה לא פוגע בו, כי ממילא היא מתגרשת בעל כוחה. אבל קידוש הם צריכים דת, אז נכון שתיאורטית היא שייכת לעצמה, והיא גם שייכת לאביה, אבל כאן הטענה של רבי יהודה בכל זאת קיים, משום שמה שניתן לה יכולת, זה יהיה על חשבון היכולת שלו. אם היא תקדש את עצמה, אז הוא יפסיד משהו. התורה אמרה, לא בגלל שהוא הביילם היחיד, כמו שהרמב"ן והריטב"א והראש הקרנו אומרים. לא, לא, אבל שניהם בעלים, ושניהם יכולים לקבל גט. אבל בקידוש של המצב הזה הוא בלתי אפשרי בגלל שיש אחד הוא החשבון השני. ולכן ממילא הבעלות של אביה שוללת את הבעלות שלה. בגט הבעלות של אביה חיה coexistence, חיה בשכנות עם בעלות שלה. ובקידוש שיש תחרות, אז ברגע שיש בעיקרון שתי בעלויות, אז אחד מתפתל לשני. מי מתפתל? היא מתפתלת לאביה. כך הסברנו את שיטת רבי יוחנן לפני שבוע. אז עכשיו אנחנו לא מדברים עכשיו על קידוש. קידוש רבי יוחנן אומר, היא לא יכולה לקבל. בגט היא כן יכולה לקבל. האם היא יכולה למנות שליח? מה השאלה? אני חושב שהשאלה היא ברורה. יש הסבר ממש קופץ מן הכתב. לקבל את הגט על כוחה. אז אין שם שום תחרות. אז לכן שתי הבעלויות קיימות. אבל למנות שליח, הגט יהיה בעל כוחה, אבל השליחות הוא לא בעל כוחה. שליחות זה פעולה שהוא מידת. אדם ממנה שליח. גם האישה כאן, היא מינוי השליחות ומידה איתה. מה המצב פה? מידעת הממנה שליח, ממנים שליח כדי להתגרש בעל כוחה. אז גירושין זה בעל כוחה, אבל שליחות בתור מוסד הוא מידת. התוכן של השליחות זה הגירושין. אז יש כאן שאלה, התיאוריה שתיארתי, שאיפה שהמימוש הבעלות שלה מתחרה עם בעלות אביה, אז אביה ולא היא. איפה שמימוש הבעלות שלה לא מתחרה עם בעלות אביה, אז גם היא וגם אביה. אז גירושין אין תחרות, לכן גם היא וגם אביה. אבל מינוי שליחות לגירושין, לא שאביה יש לו סיבה להתנגד, זה לא סברה בלבטה, שאביה לא רוצה את החתן שלה, כמו שיש בקידושין. לא, אבל זה סברה למדנית. אם היא מפעילה את הבעלות שלה כדי לעשות פעולה שפוגעת ביכולת המקבילה של אביה, אז היא לא יכולה. אז למנות שליח זה פעולת של, של דעת, של בעלות. אביה, אני לא יודע אם הוא כן יחליט או לא יחליט. זה לא שענן צדי שהוא לא ירצה. למה שהוא לא ירצה? אבל זה על חשבונו. כי הוא יכול למנות שליח, אז היא, אם היא מנה שליח, אז היא לוקחת ממנו את הזכות הזאת. לקחת ממנו את הזכות לקבל את הגירושין, זה שום דבר, כי זה לא זכות. אני מגרש אותה בעל כוחו של האבא וגם בעל כוחו של האישה. אבל למנות שליח זה פריבילגיה של האבא. אז אין שתי ידיים זוכות בה. או לא. אני אומר שכיוון שבכל זאת, מה זה למנות שליח? שליחות זה לא נושא. שליחות זה הנושא של הנושא. למנות שליח להתגרש. כיוון שגירושין אין תחרות בין אביה לבין היא, מי יהיה המגרש. שתיהם יכולים להיות בעלים, כי אחד לא מתחרה עם השני. אז גם השליחות של גירושין הוא שליחות של גירושין. שליחות של גירושין איננו נושא של, של תחרות. שאלה אם מסתכלים על השליחות מצד עצמה, או מצד המטרה של השליחות. שליחות לגירושין, זה גם כן שתי שליחויות לגירושין לא מתחרות. שליחות לקידושין, היו שתי שליחויות של תחרות. או לא, שליחות בעיקרון זה עוד נושא. יש גירושין, יש קידושין, ויש שליחות. ובשליחות זה כמו קידושין. כי יכולת הבת היא מתחרה עם יכולת האבא. זה מה שאני רוצה להציע, לפי הכיוון שפיתחנו לפני שבוע, שלפי רבנן שתי ידיים יש לה, היא, אבו הבעלים שלה והיא הבעלים של עצמה. אבל רבי יהודה בעצם צודק, מה פתאום שדבר שייך לשני אנשים שונים? אז כאן זה קיים בגלל שזה לא שייך לך וגם לי, זה שייך לך והכל שייך לי. אני האבא של הבת. ואמר רבי יוחנן, צריכים לבדוק האם יש התנגשות אינטרסים. בגירושין לא, בקידושין כן. בשליחות של גירושין, שאלה. התשובה היא, אין שליחות. לא מסתכלים על זה שזה שליחות לגירושין. זה שליחות. בשליחות מהווה תחרות בדיוק כמו קידושין. עכשיו, אם זה נכון, אז תשאלו אותי שאלה, נו, מילא, זה רבי יוחנן, מה עם ריש לקיש? פוסקים כמו רבי יוחנן, אבל הגמרא לא פסקה עדיין כמו רבי יוחנן, ורק לפני שתי שניות, כל הסוגיות הזאת עלתה, כפי שהקדמתי, בגלל שריש לקיש אמר שהיא אביה, וגם היא יכולה להתקדש בקריאת המשנה, ואז שאלנו מה עם השליחות של קריאת המשנה. אז איך רבי יוחנן יסתדר? אז עוד מעט אני אתרץ, אבל הנה יש ירושלמי. לא כתוב בבבלי. בירושלמי כתוב, בתוך הסוגיה פה, על דייטי דרב יוחנן אין לדעת אצל אביה ואינה עושה שליח, על דייטי דריש לקיש יש לדעת אצל אביה והיא עושה שליח. מה שאצלנו בגמרה, זו הייתה שאלת רוב לרב נחמן, והמסקנה היא שהיא לא יכולה לעשות שליח. בירושלמי זה מחלוקת ריש לקיש ורב יוחנן, ולא במקרה, לא במקרה. על דייטי דרב יוחנן שהסבירו לפני כן. רב יוחנן שאומר שבקידושין אביה ולא היא, אז גם בגירושין היא לא עשה שליח. על דעת ריש לקיש שמע שבקידושין גם כן, גם היא וגם אביה, אז בגירושין גם היא וגם אביה יכולים למנות שליח. אז לכל ירושלמי ממש סובר כמו שהסברתי. לפי רב יוחנן, מתי גם היא וגם אביה? בדברים שאין תחרות, בגירושין. בדברים שיש תחרות, אביה ולא היא, אז אין החינמי שגם בשליח של גירושין, זה דבר שיש בו תחרות. לא יכולה. אבל לפי רבי ריש לקיש, שאומר שגם בקידושין, גם אביה וגם היא, אז הוא לא מקבל את כל הספרת התחרות. הוא אומר שבמצב שתיארתי, אישה שייכת לעצמה, וגם בעלות אביה חופפת את הכל, אז גם היא וגם אביה יכולים לעשות גם גירושין וגם קידושין, אבל זה בגלל שהיא בעלים של עצמה. אפילו בקידושין היא בעלים של עצמה. אז גם בשליחות, בשליחות של גירושין, היא בעלים של עצמה ויכולה למנות שליח. אז לפי הירושלמי, זאת התשובה. שאלנו, מה, לפי רבי יוחנן, הבנתי, מה יגיד ריש לקיש? תשובה, ריש לקיש יחלוק. ריש לקיש באמת סובר שהיא יכולה למנות שליח. כי ריש לקיש סובר שבת נערה שייכת לעצמה ב-100%, הגם ששייכת גם לאביה. שתי הבעלויות חיות בשלום, ואין שום מגבלה. גם אם יש כאילו, הספרת התחרות לא קיימת. הם פשוט, שניהם קיימים. אם שניהם קיימים, אז היא יכולה, ודאי, היא יכולה למנות שליח, היא הבית של עצמה. והשליחות, מקסימום, מה אמרנו? השליחות פוגעת באביה, לריש לקיש לא אכפת מהפגיעה הזאת. הרל שואל, לא ייתכן ששניהם ימנו שליח קבלה במקביל? לא ייתכן? למה לא ייתכן? אני מצטט עכשיו גמרות. אמר רבי יהודה, אין שתי ידיים זוכות כאחת. רבי יהודה אומר מסברה, כמו שאתה אומר, לא ייתכן שגם שניהם יקבלו את הגט. חכמים סוברים שכן ייתכן שגם היא וגם אביה יקבלו את הגט. אמר רב יוחנן, בקידושין רב יהודה בטח צודק, וחכמים מודים לרב יהודה, לא ייתכן שבקידושין גם היא וגם אביה יקבלו את הקידושין. אז הסברתי, מה הספרה של רבי יוחנן? בקידושין, דבר שצריך דעת, מה אומר? דבר שיש בדעת, שזה מדעת אביה, אז כיוון שזה מדעת אביה, היא לא יכולה לעשות פעולה שלא דעת אביה. לכן, למרות שיש לה יד לקבל גט, אין לה יד לקבל קידושין. זה הסברתי, ספרת התחרות. אבל, אומר הירושלמי, לפי ריש לקיש, גם בקידושין, זה כן ייתכן. לא ייתכן, אתה אומר לא ייתכן, אני אומר כן ייתכן. גם אביה מקדש אותה וגם היא מקדש את עצמה. איך יכול להיות שדבר, אישות של אישה, שייכת גם לאבי וגם לה? ייתכן וייתכן. ניסיתי להסביר למה זה שונה מבעלויות אחרות. אז נקראתי בעלות חופפת. לא מקבל את ההסבר הזה, אז לא תקבל. אבל זה רבנן אומרים, כן ייתכן. אז אם שניהם יכולים לקבל את הקידושין, שניהם גם יכולים, שניהם יכולים גם למנות שליח בקבלת הגירושין. למה לא? מה זה לא ייתכן? רבנן אומרים, כן ייתכן. אני מנסה להסביר למה כן ייתכן, אבל רבנן אומרים, כן ייתכן, זה מה שאומרים, שתי ידיים זוכות לה. ועוד פעם, לסגת קצת. האם רבנן חולקים בעיקרון רבי יהודה, אומרים, כן ייתכן, או שהם אומרים, אתה לא צודק. זה ההבדל בין שני הפירושים. לפי הרמב"ן, לפחות למסקנה, גם הרמב"ן הודע, שלפי רוב זה היה ככה. לפי המסקנה, באמת רבי לא צודק, לא ייתכן שיש שני בעלים. זה מה שהראש אומר את זה, שבאמת הראש ממש אומר כמוך. לא ייתכן, פשיט עלי. ואפילו רבנן, אין שתי ידיים זוכות באחת לעניין זה, שתי ידה זוכה לה מכוח עצמה. כן, אז הראש ממש אומר, ממש כמוך, אין סברה בעולם ששני אנשים יכולים להיות ביילם, אלא הוא הביילם והיא מכוח אביה. הרמב"ן אמר שרוב באמת חשב אולי כן, ואביה הוא רק היד את הערה שלה. אבל המסקנה, רב נחמן אמר, בלי ראיה, מספרה, רבנן שאומרים שגם היא וגם אביה, אבל זה לא מצד ששניהם ביילים. אז לא ייתכן שבאמת שתי ידיים זוכות. עכשיו אני בודק את הפשוט האחרת שהעליתי לפני שבוע, וניסיתי לראות מי סובר ככה. וזה שרבנן באמת סוברים, שהאישה היא הביילם, מה שהרמב"ן קורא הווה מינה, דיד אבירה הוא היה דתירתא, אבל לא עומד למסקנה, אבל אולי זה כן עומד למסקנה. שהיא מקבלת בתור ביילם של עצמה, והאבא מקבל בתור ביילם שלה. ואז אמרתי, סברה, איך להסביר מחלוקת ריש לקיש של רבי יוחנן. רבנן סוברים שיש לה שתי ידיים, כלומר יש שני בעלים, בעלויות, אבל רבי יוחנן אמר, זה לא יכול לפעול בקידושין. למה לא? אי זה פועל בגירושין? אז אמרתי, ספרת התחרות. יכול תיאורטית להיות שתי בעלים, אבל אם הם דברים שהם בדעת, כלומר שיש בהם זכויות הפעלה, אז אחד יבטל את השני. אבל בגן גושין זה לא קורה. וריש לקיש אומר, לא, זה פשוט אפשרי. אין לספרת התחרות. נדמה לי שזה מה שירושלמי אומר. הירושלמי אומר, רק עוד פעם נסתכל בירושלמי. הירושלמי אומר, לפי רב יוחנן, שבעלות אביה מבטלת את בעלות שלה בקידושין, אז לא יהיה לה שליחות בגירושין. מה הקשר? זה ממש הסברה שהסברתי. רב יוחנן אומר, תיאורטית יש שני בעלויות, אבל אם יש תחרות, אם יש זכות הפעלה, האביה מבטלת שלה. זה מה שקורה בקידושין ולא קורה בגירושין. אבל זה כן קורה בשליחות של גירושין. למה? כי גם שם זה... זה זכויות, היא ממנה שליח. זה דין של דעת. זה פשוט מתאים לשון הגמרא. איפה שזה מדעת אביה, אז אביה ולא היא. אז למנות שליח זה מדעת אביה ולא היא. למרות שהנושא הוא גירושין. עכשיו, אני הצעתי שבגמרא שלנו, אז אפילו לפי רב יוחנן, יכול להיות ששליחות איננה עניין של סמכויות ותחרות. כי זה שליחות של גירושין. אז בסופו של דבר זה יהיה בר כוחה. אבל ירושלמי אומר, לא, לפי רב יוחנן זה כמו שקידושין לא מועיל, אז גם גירושין זה לא מועיל בשליחות. אבל לפי ריש לקיש, שחושב שגם בקידושין גם אביה וגם היא, אז ריש לקיש פשוט סובר שהכל אפשרי. אין באמת סתירה במקרה הזה המיוחד ששני בעלים. אני מסביר למה, כי לא שאתה בעלים ואתה בעלים, אתה בעלים ואני בעצמי, ולכן אי אפשר לבטל ממני את הבעלות על עצמי, אני הנערה. אי אפשר לבטל מהנערה שהיא בעלות על עצמה. היא לא עבד, היא לא חפץ. היא בן אדם. לכן היא בעלים של עצמה, והתורה זכתה לאבא עוד זכות וסמכות. מוזר שיש למישהו אחר סמכות על הבעלות שלי. אבל זה לא סותר, ולכן שניהם מתקדשים. אז גם שניהם יכולים למנות שליח. השאלה שלך לא ייתכן. רב יוחנן, ריש לקיש אומר שכן ייתכן. זו הייתה השאלה. האם ייתכן? אוקיי? התשובה היא, תשובת הירושלמי היא, לרב יוחנן לא ייתכן, ריש לקיש כן ייתכן. ואני חוזר צד אחד אחורה. לרב יהודה לא ייתכן, לחכמים כן ייתכן. לרבי יוחנן כן ייתכן איפה שאין תחרות, ולא ייתכן איפה שיש תחרות. אני מציע שרוב אמר, האם שליחות בנושא שאין תחרות, שליח לקבל גט, שליח לעשות פעולה בעל כוחו, זה באמת מצב מוזר. אני, האישה, ממנה שליח לעשות פעולה בעל כוחה. האם זה נקרא יש תחרות או אין תחרות? זו שאלת רובה. תשובת רבי יוחנן, האישה מי אומר, אוקיי, זה נתאים לרבי יוחנן. תשובת רב נחמן, זה מתאים לרב יוחנן שדואג לתחרות, שלא אכפת לו מתחרות, אז למה שהיא לא תמנה שליח? וזו שיטת הירושלמי. האם הבבלי מסכים? בפשטות לא. כי לא, זה לא הוזכר שיש בהבדל בין רב יוחנן ובין ריש לקיש. אז עכשיו אני רוצה לחזור לשאלה, אם לא נגיד כמו ירושלמי, אם נגיד שגם לריש לקיש היא לא יכולה למנות שליח, ולפי ריש לקיש היא כן יכולה להתקדש, אז למה למנות שליח לגירושין יהיה פחות טוב מי להתקדש? אז זה באמת יהיה קשה. אני חושב שירושלמי אמר כאן דבר ממש, ממש מצוין, אבל בפשטות הבבלי לא מאמץ את זה. אז האם נוכל להסביר איך לפי ריש לקיש האישה יכולה לקבל קידושי עצמה ולא יכולה למנות שליח להתגרש? אבל לפי ריש לקיש ברור שהיא בעלים על עצמה, כי היא מתקדשת, למרות שקידושין צריך דעת אביה. אז היא ממש בעלים על עצמה, אז למה היא לא יכולה למנות שליח? אז התשובה היחידה שאפשר להגיד, זה דבר שהזכרתי לפני שבוע והסתייעתי ממנו, אבל אולי נצטרך להגיד את זה. דהיינו ש בגירושין אבא הוא הבעלים על האישות והיא הגוף. בקידושין לכל זה לא שייך. תשובה, מה כתוב בגמרא? איך יש לקש הגיע מגירושין לקידושין? אז כתוב שריש לקש צבח ויצא והייתה. זה גזירת הכתוב, הוא אומר. אז אני לא מבין מה זה גזירת הכתוב פה. אבל כנראה שזה גזירת הכתוב שאני יכול להסביר את הדבר הזה. לא מדובר כאן להגיד שאבא הוא בעלים של האישה, זה נכון, אבא הוא בעלים של האישה. והיא רק הגוף. אבל זה לא שאין לה קשר לעצמה. לא ברור שאדם שייך לעצמו. במיוחד כיוון שהיא גדולה. אולי אפילו בקטנה, אבל תוספות סובר שרק היא ולא קטנה. אז נערה שייכת לעצמה. אבל מה? התורה אמרה, אבא. אז התורה כאילו שיבדה אותה, שיבד אותה לאביה. אז ריש לקיש אומר, תראה, כיוון שבגירושין כתוב הנתן בידה, אז כתוב מפורש שאפשר גם לגרש אותה, אז כמה שמלן, זה חידוש, ויצא והייתה, שגם בקידושין, אם אתה שם את הכסף בידה, אי אפשר להגיד שלא מעשה קידושין. כלומר, זה מתחיל מזה שיש לה בעלות על עצמה, התורה כאילו מסרה אצל אביה, אבל התורה אמרה שהיא יכולה להתגרש, אז היא גם יכולה להתקדש. הכל טוב ויפה, אבל היא לא באמת, זה לא מצד זה שהיא ביידה. גם זה אפשרי בקידושין, כי זה גזירת הכתוב. אז גזירת הכתוב זה מאוד מאוד קשה. אבל זה אומר שאם נותנים לה כסף בידה, היא יכולה להתקדש. אבל היא לא באמת הביידם. התורה מסרה, שיבד אותה לאביה. שליחות דורשת מעשה של בעלות. אני מסביר, שלושה צעדים פה. בגירושין לא צריכים בעלות, כי גירושין זה בר כוחו. בקידושין הייתי חושב שכן. יש גזירת הכתוב שלו. אית כשווה יד יציאה. אז קידושין זה מקביל לגירושין. כיוון שבגירושין אפשר לעשות פעולה עם גוף האישה בלי לדבר עם הביילים, שזה אביה, אז גם בקידושין אפשר לקדש אותה בגלל שהיא הגוף. אבל שליחות, שליחות זה פעולה של בעלות תורה. כי זה צריכים למנות מישהו. זה לא קשור לנושא של גירושין או קידושין. שליחות צריכים בעלות, והאישה איננה בפועל, הבעלות שלה נשללת על ידי בעלות אביה, ולכן, למרות שהיא עדיין הגוף של עצמה, היא לא יכולה לנו שליח למסקנה של רב נחמן. אני אומר, זה קשה, אני מאוד אשמחתי כשראיתי את הירושלמי, שמשהו ריש לקיש חושב שהיא הביילים של עצמה. אבל לפי הבבלי, אם הבבלי באמת חולק, מתוך חוסר לשון, אז הבבלי סובר לא ששתיהם ביילים, הבבלי סובר שהאבא הוא הביילים, והאישה היא הגוף. ויש דין מיוחד שגירושין עובד עם גוף ולא עם ביילים. לא צריכים ביילים, אפשר לעשות גירושין עם הגוף. רב יוחנן אומר, נכון בגירושין, לא נכון בקידושין, קידושין צריכים ביילים, כי זה לא בר כוחה. ריש לקיש אומר, צבח, הוא צעק, ביצא והייתה. גזירת הכתוב שאומר, שמה שאפשר לעשות בגירושין, אפשר לעשות גם בקידושין. אז לכן אפשר לקדש אישה על ידי זה שאתה פועל עם הגוף ולא עם הביילים. בסדר, אז הגענו לקידושין, אבל לשליחות, רב השאל, אז אולי גם שליחות גם כן, כי השליחות הוא בהתאם לנושא, זה שליחות של גירושין, שליחות של קידושין. אמר רב נחמן, לא, שליחות זה נושא שלישי, ובשליחות צריכים בעלות והיא לא הביילים. זאת תהיה ההסבר של שיטת ריש לקיש על ליבד רב נחמן. שיטת רב נחמן ליבד ריש לקיש. ועוד פעם אני מסכם שלפי הירושלמי אין שיטת רב נחמן על ליבד ריש לקיש. שיטת רב נחמן זה רק על ליבד רב יוחנן. מצוין. אבל לפי, לא יודע, פשטות הגמרה שלנו, זה לא שכתוב כאן, יכול להיות שהכל לפי המסקנה להלכה, אבל לפי, רב נחמן סבא כמו רב יוחנן, מה הבעיה? אבל הגמרא בכלל לא הייתה צריכה להזכיר, הניח ריש לקיש, הניח רב יוחנן. לפי פשטות הגמרא שלנו, שמחלוקת ריש לקיש ויוחנן, איננו רלוונטית לרב נחמן, אז צריכים להגיד שמה שרב נחמן אומר זה שבגיטין, ואולי קידושין, זה מחלוקת, אבל בגיטין בקידושין, האישה מתגרשת ומתקדשת, לא בגלל שהיא הביילים של עצמה, בגלל שהיא הגוף של עצמה. בשליחות זה לא שייך. בשליחות, מינוי שליחות, זו פעולה שלא רק צריך דעת, אלא לא קשור לגוף בכלל. זה רק דעת. אז לכן אין את הגזירת הכתוב המיוחדת שגם קידוש אין אפשר בגוף. בשליחות צריכים להיות בעל סמכות. בסמכות של בעל סמכות של הנושא, שעליו אתה ממנה את השליח. אז האישה, הנערה, איננה בעל הסמכות, לא בגירושין, וגם לא בקידושין, אבל אפילו בגירושין היא לא בעלת הסמכות. היא רק הגוף הנפעל, ולא הסמכות, ולכן היא לא יכולה למנות, נערה לא יכולה למנות שליח. גדולה, כן. אבא, כן. אבל הנערה מתגרשת מהיותה גוף המתגרשת, אבל לא יכולה למנות שליח. אני לפני כן ייחסתי את זה לרתבה, רק בגלל שרתבה לא כתב שום דבר. אז עכשיו, לפי הכיוון הזה, זה מה שצריכים לעשות. בסיכום, אם היינו מאמצים לפני שבוע את הגישה שהאבא הוא תמיד העיקר, והאישה היא הרחבה של האבא, שזה מתאים מאוד ללשון הגמרא שקראנו היום, יד אביה, חצר אביה, יד אביה, אבל אביה הוא באמת המוקד, אז הסוגיה מסתדרת פחות או יותר בקלות. האבא הוא הביילים, רק ביילים יכול למנות שליח. הרמב"ן נתן לזה איזשהו קווץ', היא פועלת מדין שליח של האבא, ושליח לא יכול למנות שליח. הוא לא הסביר למה לא, ניסיתי להסביר. אם נאמץ בסוגיה הקודמת את ההסבר בשיטת רבנן, שלא האבא הוא העיקר, הבת היא, לפחות כשהיא מתקדשת, היא מתגרשת, היא העיקר, ואבא זה עוד יד שלה, ששתיהם יד, זה שתי ידיים, אבל יש לה יד לעצמה להתגרש, לפי ריש לקיש יש לה גם יד לעצמה להתקדש, אז צריכים להסביר למה היא לא יכולה למנות שליח. אז לפי רבי יוחנן הסברנו שיש לה יד בדברים שלא מתנקשים עם יד אביה. אז בגירושין שתי ידיים לא מתנקשות. בקידושין הן כן מתנקשות. מה אם בשליחות של גירושין? גירושין זה נושא שאין התנקשות, אבל שליחות זה נושא שבעיקרון יש התנקשות, כן או לא. מסקנה? כן, זה כן התנקשות. לפי ריש לקיש, יש ליד אפילו איפה שיש התנקשות. שתי ידיים, שני בעלויות. אז למה שליחות לא? כאן באמת, אז הירושלמי אומר, אין סברה באמת. לפי ריש לקיש היא בטח יכולה למנות שליח. הסברתי, הרגשתי הצורך להסביר את פשטות הבבלי, שוגי גם הסיבה שריש לקיש סובר שאיפה שיש התנקשות בקידושין, בכל זאת יש שתי בעלויות, זה לא בגלל שלא אכפת לו משתי בעלויות. זה היה גזירת הכתוב, סבח לי, ויצא והייתה. גם הוא רגיש לזה שאיפה שיש התנקשות, שתי בעליות לא יכולות להתקיים בצוותא, בשלום. בקידושין כן, כי זה פועל מדין גוף האישה. אבל שליחות ודאי צריך בעלות האישה, ואין שתי בעליות, או פחות אין שתי בעליות מתנקשות, אולי עכשיו אפילו אין שתי בעליות בכלל, יכולות להתקיים. אז כאן אימצתי בשביל הבבלי נגד הירושלמי, אם הבבלי בן נגד הירושלמי, אז אימצתי את הכיוון שהסיבה שהנערה מתגרשת זה לא בגלל שיש לה גם בעלות, אלא בגלל שיש לה גוף. ולכן, זה אותו דבר, לכן זה לא מתנגש. אבא מדין בעלות והנערה מדין גוף. אבל בשליחות לא שייך גוף. האם בקידושין שייך גוף? הייתי אומר שלא, רב יוחנן אמר שלא. אז אולי יש לה כשמר שכן, כי זה גזירת הכתוב, כמו שכתוב בגמרא שזה גזירת הכתוב, ולא כל כך, לא כל כך סברה. אז זאת הסוגיה, כלומר, בזה אנחנו משלימים את הסוגיה הקודמת, השתמשנו קצת בספרות שליחות, כן, זה נכנס לכאן, ברמב"ן נכנסתי את העניין של השליחות, אז למרות שאמרתי לפני שבועיים שגמרנו שליחות, הנה זה קצת חזר, אבל העיקר הוא שהשלמנו את הנושא, הבאמת, זה לא כל כך חשוב הלך למייסה לנו, אבל באמת, זה נושא חשוב ביותר. יחס נערה, מעמד המיוחד הזה שנקרא נערה, לאביה בנושא גיטין וקידושין. בת נערה הוא ברשות אביה לעניין קידושין וגירושין, מה פירוש הדבר? אז הייתה מחלוקת רבי יהודה וחכמים, הייתה להם מחלוקת ראשונים, לפני שבוע. סליחה, יש מחלוקת המוראים. ריש לקיש ורבי יוחנן, האם יש הבדל בין גיטין לבין קידושין ביחסי נערה ואביה? מחלוקת ראשונים לפני שבוע, האם זה שונה מקטנה לנערה? ושאלת רבא בתשובת רב נחמן, והיישום שלו בכל הראשונים שלנו לפני שבוע, האם יש הבדל בין אביה לבין נערה במינוי השליחות? אז כנראה שכן יש הבדל. מה זה אומר על עצם היחס? זה אומר שבעצם היא לא ביילים? ואני ניסיתי היום להסביר, זה מה שהכיבוש הראשונים המפורשים שראינו, רמב"ן והראש, ואולי גם הריטב"א, כן, גם הריטב"א, אומרים שכן, הסוגיה שלנו משליך על הסוגיה העקרונית. זה אומר שהיא לא העיקר, אבא הוא הביילים, היא איזושהי תוספת, שליחות או משהו אחר, אם יש משהו אחר, ואני ניסיתי להגן על השיטה האחרת שראינו לפני שבוע, שזה לא נכון, היא העיקר, או היא בכל זאת גם העיקר. יד היתירת זה יד אביה, אבל יד שלה, זה... היא שייכת עצמה, אז יש לה יד, יש לה יכולת, יש לה בעלות. ובכל זאת היא לא תוכל לנות שליח. זה היה לפי רבי יוחנן, כן? שתי בעלויות שסותרות, אז אביה מנצח, ושליחו איזה בעלות סותרת לפי רב נחמן, לפי ריש לקיש, אז הייתי גם כן צריך להגן על השיטה הזאת, ואני הסברתי איך, איך שהסברנו עכשיו. סוגיה לא פשוטה ולא קלה, אבל אני חושב ששווה. פשוט לקחנו את המושגים שהסברנו בעבר, ופשוט רצנו איתם כדי לראות איך הם הסתדרו בסוגיה הדי סתומה שעומד לפנינו. זו סוגיה מוזרה, כי היא משתמשת, כאילו כאן הסוגיה נתנה סיבות, לא סתם שאלה שאלה. יד אביה, חצר אביה, אבל הסיבות לא מובנות. אז אנחנו צריכים להוציא מתוך הסוגיה את ההסברים לביטויים שמופיעים פה. יד אביה, ומה פירוש? כי יד אביה, כי יד אביה. כף הדמיון, מה פירוש הביטוי? כי יד אביה, וראינו את האפשרויות השונות, והגענו למסקנות השונות. יש שאלות? אז ככה, המצב הוא ככה. בשבוע הבא אין שיעור. אני נמצא בפולין. יש עוד שיעור אחד באמתחתנו בכתב, שישלח על הסוגיה הבאה, שזאת, איפה אנחנו? עמדה על עמוד ב'. קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה. קטנה שנתקדשה בלי רשות. אביה. לכל תשובה צריכה להיות שלא, כי קטנה בטח היא ברשות אביה, אבל יש כאן מחלוקת רב ושמואל. אז יש שיעור שישלח של הרב, נדמה לי של הרב כאן, אבל אני לא מעביר שיעור בעל פה, וזה גם השיעור האחרון בקידוש. אז זה אולי נשמע מוזר קצת לגמור מסכת קידוש, האמת, אבל האמת שזה סוף. טכנית, סוף הנושא הוא בסוף הגמרא במבוא עמוד א', אבל פחות או יותר מגיעים לזה. מגיעים למנהי עמוד א', והגמרא ממשיכה קצת בצד, אבל האמת שגמרנו את הנושא הזה, מתחיל באמת פרק חדש במשנה בדף במבוא עמוד א'. גם כשלמדנו פרק שני בגמרא, אז גמרנו פה. שנה אחת היה זמן, אז דילגנו פרק שלישי, ובדרך כלל גומרים את הזמן. אז אנחנו גמרנו מסכת קידושין. פה עוד שבוע, זה ייגמר, אבל מבחינתי, השיעורים האלו, אז אני לוקח את החופש, הזמן נגמר שבוע אחד מוקדם יותר. אני נוסע עם תלמידי הישיבה לפולין, לדבוני, ולכן אני לא אוכל להעביר עוד שיעור. מנחם שואל מה לומדים בקיץ. ידעתי שמישהו ישאל. האמת שאינני יודע, שכחתי לסדר את זה. נהיה בקשר. הישיבה לומדת, כבר התחילה מראש חודש אדר ב' ללמוד סנהדרין. אני אשמח. אני צריך לדבר עם אנשים. אולי נלמד סנהדרין? ואם לא, אז נמצא משהו אחר. זה לגבי לימוד הישיבה, לימוד ה-VBM. המסגרת הזאת, אנחנו נצטרך לטקס היצע. היום דווקא, ברוך השם, היה... כן, היה נוכחות סבירה. אני מתגעגע על הימים שהיינו לנו 12 ו-15. בסדר, נזיר. אני מדבר את נזיר עכשיו. כן, זה נכון שלמדתי נזיר עכשיו. אני אנסה לארגן שיש שיעור בסנהדרין, אבל אנחנו נהיה בקשר. בסדר, נצטרך בבין הזמנים, אני... בסדר, נתייעץ ביחד. אני אעבוד... נעשה איזשהו חבורה ביחד להחליט מה לעשות. אוקיי, הזמן טוב, בין הזמנים טוב, פסח קשה ושמח. ואני חוזר ואומר, אני לא פותר אתכם מעוד שיעור, אתם תלמדו את השיעור הבא, אבל לא איתי. אבל בכל מקרה, זמן טוב, סוף זמן טוב, בפסח קשה ושמח, ובין הזמנים טוב. ואיכשהו, נמשיך ללמוד גם בקיץ. כל טוב.